אני מארחת את ערן סנדל. ערן הוא מנהל מחלקת הדרכה ומחירות של חברת פתרונות מאוד טכנולוגיים. זה בעצם החברה שפיתחה את מבדק המוקסו. המבדק מהווה כלי עזר בתהליך אבחון של הפרעות קשב וריכוז. ערן עוסק בהדרכה והטמעת המבדק אצל לקוחות ובקופות חולים ברחבי הארץ. בהשכלתו ערן דוקטורנט בביולוגיה. ערן, אני משתמשת במבדק המוקסו עם הלקוחות שלי, ואני אשמח שתשתף אותנו מה החידושים שהמבדק הזה מביא לשוק ביחס בשונה ממבדקי מחשב אחרים, קשב ממוחשבים אחרים.
מה כל ערב טוב שוש, ותודה רבה על ההזדמנות לבוא ולהתארח, זה תמיד נחמד ומחמיא. אני, לפני שאני אריח על השאלה, אני טיפה אציג בכלל מהי חברת נוירוטק, מאיפה אני בעצם מגיע. אני, הרקע שלי, כמו שאמרת, אני בעצם דוקטורנט בביולוגיה, לא סיימתי גם את הדוקטורט שלי. אחרי 3.5 שנות דוקטורט החלטתי לעשות איזשהו שינוי כיוון בחיים אחרי הצעת עבודה מחברת נוירוטק, חברת סטארט-אפ ישראלית, שהמקימים שלהם בעצם חברים טובים שלי כבר לא מעט שנים. והתחום הזה מאוד קסם לי מבחינת כל הנושא הזה של הפרעות קשב וריכוז. החברה היא חברה ישראלית, אנחנו קיימים כבר קרוב ל4.5 שנים, ובעצם כחלק מהווייתה פיצחה החברה את מבדק המוקסו. זה לא מוקסו אגב, זה מוקסו, ואני רק אפילו אומר מילה על השם.
אני חושבת שכדאי להגיד, אני שמעתי את ההסבר על המוקסו, הוא מעניין, שווה לשתף את המקשיבים לנו.
המוקסו זה בעצם איזשהו טקס מדיטציה קצר של לקוח מעולם אומנויות הלחימה. אם זה בקארטה ואומנויות אחרות, זה איזשהו מין טקס מדיטציה כזה שעושה הלוחם היפני רגע לפני שהוא עולה למשטח בעצם להילחם. מה שככה הוא בעצם עובר זה מין חצי דקה, דקה של הסתכלות פנימה, ואפשר לומר, באנגלית התרגום המילולי אפשר לומר זה איזשהו moment of clarity. כלומר, אם אני מתרגם את זה לעברית בצורה סימולטנית, זה איזשהו רגע של צלילות. ואם חושבים על זה לעומק, זה מאוד מתחבר לכל העולם הזה של הפרעות קשב, מהסיבה הפשוטה של לקחת את הרגע, לנשום, להתנקות, או לנקות את המחשבה מכל מיני מסיכים שמציקים ומפריעים באופן רוטיני, ובאמת לצאת ככה לקרב, מה שנקרא, באמת שלמים ושלווים. המוקסו מבחינת החידוש או החדשנות של בעצם של החברה לעומת מבדקי CPT אחרים, אני רק אומר שלצופים, מבדק CPT זה בעצם Continuous Performance Test, זה בעצם שם כולל למשפחה של מבדקי קשב ומוחשבים, שאחד מהם, לפחות הפופולרי מביניהם, הוא מבדק הטובה. טובה אגב זה לא איזשהו מבדק שפיתחה אותו בחורה ישראלית בשם טובה לב, ממש לא, אלא Test of Variable Attention, כלומר מבדק שבא לבחון וריאביליות בקשב, פותח בארצות הברית, פותח בשנת 1966, שווק לראשונה ב-82, הגיע לישראל ככה באזור שנות ה-90, והטובה וסיפיטים אחרים שקיימים היום בשוק הם בעצם מבדקי קשב מתמשך שנעשים בפני מחשב. גם המבדקים הללו, כמו הטובה, כמו הסיפיטי של קונרס ואחרים, וגם המוקסו אגב, מוגדרים כולם כ-CPT. החידוש במוקסו הוא בעצם בזה שהוא מכיל בתוכו מסיכים.
אני רוצה רגע לעצור אותך, לירן. אני חושבת שחשוב להבהיר לצופים, לפחות אני נפגשת עם לקוחות באמת, שאני בודקת איתם אם הם עברו איזשהו אבחון להפרעת קשב, וחלק הארי שלהם עונה לי, כן, ואני בודקת איזה מבדק עשית, אז אומרים לי מבדק טובה, מבחן טובה. אני חושבת שחשוב להבהיר שמבחן טובה הוא אומנם חלק מסוללה של אבחונים שעושים, אבל הוא לא כלי שבודק
לחלוטין,
אם לאדם יש הפרעת קשב כן או לא, בעיקר אפקטיביות של רסטלין, נכון?
נכון מאוד.
אז אני אשמח אם אתה רוצה להרחיב על זה עוד מילה.
שמחה. כל מבדקי הקשר המוחשבים בסופו של דבר מטרתם לשמש ככלי עזר בידיים של איש מקצוע. גם המקצוע אגב, קל היעד שלנו זה לא הורים בבית שרוצים לבחון את הילד שלהם אם יש לו או אין לו הפרעת קשב, אלא בסופו של דבר אנחנו משווקים את הכלי הזה לאנשי מקצוע, בעיקר אם זה רופאים, רופאים מומחים בתחום כמו נוירולוגים ילדים או פסיכיאטרים ילדים ומבוגרים, אם זה רופאים, רופאי ילדים או רופאי משפחה שעברו התמחות דרך משרד הבריאות בנושא הזה של הפרעות קשב וריכוז, וגם פסיכולוגים, פסיכולוגים גם חינוכיים וגם חלק מהפסיכולוגים הקליניים רשאים נכון להיום לבצע אבחון של ADHD. עכשיו, היות והכלי הזה הוא כלי עזר, גם מאבחנים ומכנות דידקטיות לדוגמה, שמבצעים מבחונים על בסיס רוטיני ונתקלים בשאלה האם יש פה איזושהי הפרעת קשב כן או לא, רשאים להשתמש בכלי הזה, כולל מאמנים שמתמחים ב-ADHD, מרפאות בעיסוק שמתמחות ב-ADHD.
כי זה כלי עזר. אני רוצה להדגיש שבחוזר משרד הבריאות יש שלושה רופאים, שלושה בעלי מקצוע בתחום הרפואה, שיהיה רשאים לאבחן הפרעות קשב וריכוז. כשמדובר בילדים, אז זה רופא ילדים התפתחותי, נאורולוג או פסיכיאטר. המאמנים, מטפלים למיניהם, פסיכולוגים וכולי, משתמשים בזה ככלי עזר בלבד, כמו גם הרופאים. אבל פסיכולוג לא מאבחן הפרעת קשב. זאת אומרת, הוא משתמש בכלי לאבחון, אבל היחידים שרשאים לאבחן הפרעת קשב ולתת טיפול תרופתי, אם צריך, זה אך ורק רופאים. אז זה חשוב מאוד לדעת.
לא, אז חשוב רק לציין בעניין הזה, להדגיש. יש חוזר מנכ״ל משרד הבריאות מאוקטובר 2010.
נכון.
שהרחיב בעצם שפסיכולוגים רשאים לאבחן, אבל הם לא רשאים כמובן לבחון תרופה, וזה משהו שאותו חוזר מנכ״ל לא ענה עליו בעצם.
נכון.
ולכן בסופו של דבר תהיה כן הפנייה לאיזשהו רופא מומחה שיוכל לבחון את הנושא התרופתי.
בהחלט.
אם דיברנו קודם לכן על הנושא של השוואה של אותם, מה המקסו בעצם תורם ומה הוא מחדש לעומת ה-CPT'ים הקיימים, התחלתי לומר שיש פה איזשהו אלמנט של מסיכים. אנחנו באנו ואמרנו, חבר'ה, בואו נדמה מצב אמת, בואו נדמה לנבדק סביבת מציאות שבאמת הוא נתקל בה. אם זה הטוב או אם זה מבדקים אחרים, המבדק הוא מאוד סטרילי. זה בעצם איזשהו מטופל שיושב מול מחשב, גירוי, מה שנקרא go-no-go, כלומר להגיב לאיזשהו אלמנט מטרה מסוים, להתעלם מאלמנטים שהם שגויים, ככה משהו כמו 15, 17, 20 דקות, בטוב לדוגמה זה 21 דקות, ואנחנו באנו ואמרנו, חבר'ה, בואו ניתן מסיכים, גם מסיכים חזותיים, גם מסיכים שמיעתיים, וזה לא בסופו של דבר לדמות סביבת מציאות, כמו ילד למשל שיושב, כן, ילד שיושב בכיתה עם עוד 40 נבדקים, או ילדים, סליחה, סביבו, וכרגע צריך להתמודד עם אותה מורה משעממת לצורך העניין לספרות.
סליחה מורתי.
תסלחו לי, כל ציבור מורות לספרות, אני סך הכל מאוד נהניתי בספרות בתקופת בית הספר, אבל עדיין, יש מורות שקשה להם או לא יודעות בהכרח להתאים את עצמן, וזה מאוד קשה גם, לכל ילד וילד שיושב איתם בכיתה, ואותם ילדים שהוא כרגע יושב ומנסה להקשיב לשיעור שהוא כביכול משעמם, תמיד יש את הזוג שמתלחשש מאחוריו, שיכול מאוד להפריע, את המזגן לפעמים שהוא קצת רועש, את אותו ילד מימינו שיכול לשחק חצי שעה עם הטיפרון, את ההוא מצד שמאל מקדימה שמקשקש על השולחן מתחילת השיעור, פתאום מטוס שעובר משמיים, כלבים שנובחים בחוץ, כל דבר כזה בעצם יכול לדמות איזשהו מסיח, שאני כרגע יכול להיות מוסך בעקבותה ואז לאבד את הקשר עם אותו גירוי, מה שנקרא, שאני אמור להגיב או להיות קשוב אליו.
שזה בעצם הייחוד, באמת זה המבחין, המבדיל העיקרי שהמוקסו מביא איתו.
אנחנו, בהחלט, אנחנו אחרי מחקר מאוד מקיף וארוך שבעצם נעשה שיתוף פעולה עם נוירולוג ילדים, דוקטור איתי ברגר מהדסה הר הצופים בירושלים. איתי נכון להיום קיבל לפני כשלושה חודשים איזשהו מינוי כמנהל המרכז הנוירו-קוגניטיבי. מחקר מאוד ארוך, לפני שבכלל יצאנו לשוק לשיווק, אמרתי קודם לכן בתחילת השידור, אנחנו 4.5 שנים קיימים כחברה. 3.5 שנים מתוכם אנחנו ממש היינו במחקר מאוד מעמיק, ולא הוצאנו בעצם לשוק שום דבר
מוצר.
לפני שהוא אכן היה מתוקף, ובאמת הוחלט מבחינה מדעית ומחקרית שאכן יש לנו משהו טוב ביד.
אנחנו נתייחס בהמשך לתיקוף של המחקר המאוד מעניין, אבל בעצם בוא תספר לנו מה המדדים שנמדדים בעצם.
אוקיי.
אנחנו
בוחנים, בהחלט, אנחנו בוחנים 4 מדדים עיקריים של קשב. אנחנו קוראים לראשון attention, כלומר, יכולת שלי להיות קשוב, כלומר להגיב לאלמנט המטרה או לאיזשהו גירוי מסוים באופן מוצלח. אני מזהה אותו, וכשאני מזהה אלמנטים נוספים, אחרים, אני מתעלם מהם. זה יכול להיות שלי להיות קשוב. מדד נוסף זה תזמון. והמדד הזה, בסופו של דבר, הוא גם מתקשר באיזושהי צורה לקשב או לחוסר קשב, והוא בסופו של דבר בא לבחון האם הנבדק לא רק שהיה קשוב לאלמנט, אלא גם ידע להגיב בזמן הנכון. אצלנו במבדק שלנו, עוד פעם, להבדיל מ-CPT'ים אחרים, מבדקי קשב אחרים ממוחשבים, אצלנו הקצב כל הזמן משתנה. היות וכך, הנבדק חייב כל הזמן לסנכרן את עצמו עם הקצב שמשתנה לו מול העיניים. במבדק הטובה לדוגמה, שוב פעם, אני חוזר לטובה כי זה המבדק הפופולרי בשוק שהרבה מנהלות, יועצות, גם רופאים אגב, נעזרים בו כי זה משהו שהוא נורא מקובל. הקצב הוא נורא נורא רוטיני. כל 2 שניות מופיע לגירוי ו... יש אנשים שיודעים את זה מראש. אנשים למשל שמומחים באומנויות לחימה או שיש להם מהירות תגובה פנטסטית, יכולים מה שנקרא להערים על המבדק אפילו שיש להם הפרעת קשב. ברגע שיש בן אדם שיש לו יכולת או קושי בסינכרון, כלומר יכולת לקויה בלתזמן את עצמו עם הסביבה בקצב משתנה, אנחנו ממש יכולים לראות אותם במבדק הזה כבעיית תזמון.
ובדק את השאלה הבאה שלי אליך, אז מהו מדד התזמון? אז אתה כבר בתוך התשובה, נהדר.
אוקיי, אז מדד התזמון בסופו של דבר נותן לי, אני אתן דוגמה למשל מהחיים, אני חושב שהצופים יכולים עוד להתחבר לזה. תנסו לדמיין כיתה עם איזשהו שיעור, והמורה כרגע, אותה מורה לספרות, אומרת לילדים, טוב חמודים, הסתיים שיעור ספרות, תציעו בבקשה מחברות חשבון, תתחילו להעתיק את התרגילים מהלוח, כולם כבר הוציאו את המחברות, תתחילו להעתיק, אבל אז יש את אותו אחד שהוא פשוט איזשהו דילי מסוים, שהוא רק עכשיו מקפל את המחברות מהשיעור הקודם, מכירה אותם?
עדיין.
הם חיים סביבנו, אנשים נהדרים, אינטליגנטים, אבל לא, יש להם איזשהו דילי. והדילי הזה, אם זה נובע מאיזושהי חרדת ביצוע, או אם זה נובע מאיזשהו, הנה של אולי של מוטוריקה בעייתית, או מזה שבאמת יש להם איזשהו עיבוד מידע איטי, שנורא מאפיין אגב ADD.
Okay.
גם ADD, ADD נכון להם בעצם הכל מורכב כ-ADHD, אבל אותם ADD שבדיוסם 3, זאת הייתה הגדרה. בכל מקרה, התזמון בא להבחן אותם. ומה שיפה במקסות זה שבעצם אפשר להפריד בין הקשב לתזמון. יכול להיות בן אדם שהוא מאוד קשוב. אותו ילד שהוציא את המחברות הרבה אחרי כולם ונכנס לשיעור, זה 2-3 דקות מאוחר, זה לא אומר שהוא לא קשוב. יש לו בעיה אחרת.
כבר היית נותן פה טיפ לאשת המקצוע או להורד שקורה כזה מבדק, תוצאה של מבדק כזה.
בהחלט.
מה לעשות עם ילד כזה שהתזמון שלו בדילי?
יש מקרים שרק התזמון הוא בעייתי. ובמקרים כאלו, לדוגמה, ארכת זמן יכולה להיות פתרון נהדר.
נכון.
עוד משהו, אגב, אני חייב לדבר בהקשר הזה גם על טיפול תרופתי, אני יודע בין בערך שנגיע לזה, אבל תרופה, אני אגב, אני לא חסיד תרופות, אבל מצד שני אני לא יכול להתעלם ממה שהתרופות עושות ועוזרות. אין, אי אפשר להתעלם מהתופעה הזו שזה באמת עוזר לרוב רובם של האנשים, באמת במידה ומדובר על הנושא של הפרעת קשב וריכוז אמיתית. ולא מדובר על משהו אחר.
בתוכנית הקודמת דיברתי על הנושא הזה שאנשים הפרעת קשב, שבעצם אנשים שלוקחים ריטלין, והריטלין אפקטיבי עבורם, באמת זה עבורם עשיית הבדל משמעותית בחיים, בערך כמו בלחיות ליל הגדול, רק 85% מהאוכלוסייה העולמית שמתמודדת עם הפרעות קשב וריכוז, הריטלין אפקטיבי עבורם, יש 15% שהוא אסור להם לקחת מסיבות הפרעות קצב וכולי, או שפשוט ריטלין הוא בשבילם, כמו מים לצורך העניין, לא עושה בשבילם שום דבר, אז אותם 85% לפחות בעיניים ברי מזל.
כן, אז מה שאגב, בהקשר של תזמון, הריטלין מאוד עוזר גם לקשב, גם לתזמון, יש עוד מדדים נוספים שתכף אני אציין אותם, אבל בעיקר מה שעוזר לתזמון בעייתי זה הנושא של אסטרטגיות. בן אדם תזמון לקוי, תזמון סך הכל מאוד מקושר לנושא של פונקציות ניהוליות. אני רואה את זה, אני חי את זה ביום יום כאיש ההדרכה שמדבר כל הזמן עם אנשי מקצוע. אדם שיש לו קשיים בהתנהלות או קשיים במשימות שהן מורכבות, כמו לדוגמה אם אני אתן למשימה לילד עם תזמון בעייתי כמו לך תסדר את החדר, משהו שנראה פשוט לכאורה, הם יכולים להתקל ולעשות את זה פי 10 יותר זמן מאשר ילד שהוא נורמלי בין גילם, ומהסיבה הפשוטה שקשה לו להתמודד עם משימה מורכבת. אסטרטגיות להתנהלות יומיומית, כמו איך לנהל יומן, איך לפרק משימות מורכבות כאלו, מאוד יכולות לעזור לאותם אלו שהם התזמון הבעייתי, כשהטיפול הוא משולב, שגם אנחנו תוקפים את זה מכיוון של תרופה בדרך כלל,
גם התאגותי האימוני. אז טיפ קטן להורים שביניכם וביניכם שצופים בנו, אני מספרת את זה תמיד כמו בדיחה, שהורה אומר לילד, תיכנס לחדר שלך ואתה לא יוצא ממנו עד שהחדר מסודר, אז אני שואלת ההורה, מה יקרה במצב הזה? שלחת את הילד לחדר, אמרת לו שהוא לא יוצא עד שהחדר מסודר. מה קורה? הוא לא יוצא מהחדר. ולמה הוא לא יוצא מהחדר? כי אין לו מושג ירוק איך מסדרים את החדר. אז טיפ קטן לכם ההורים, תדברו ברחל בתך הקטנה, תפרקו לו את המשימה הענקית הזאת בשבילו, לתתי משימות, שממש אומרות א', להוציא כלים מלוכלכים, ב', גדים לכביסה וכו'. אל תניחו שהוא יודע איך עושים את זה.
ברגע שההורים מבינים מה באמת עומק הבעיה, מה מקור הבעיה, דרך לטיפול היא הרבה יותר פשוטה.
נכון.
ההורים יכולים להכיל את אותם בעיה אצל הנבדק, אצל הילד שלהם,
וזה
לא מגישה שהוא באמת עושה את זה כי לא בא לו.
גם נמנע כעס.
נכון.
Okay.
הוא מסדר את התיק בבוקר רגע לפני שהסעה מגיעה ואז הוא מאחר ואבא כועס עליו. למה אף פעם? אתה עוד מנסה לקחת אותו לבית ספר.
ברור.
במקום לסדר את זה לפני, בקיצור.
אז בואו נשאר מדדים.
בהחלט.
להזכיר לך.
שני מדדים נוספים שאנחנו מודדים, ואחד מהם נקרא מדד האימפולסיביות. מדד האימפולסיביות זה בעצם איזשהו, אם נפתח מילון ונראה מהי הגדרה לאימפולסיביות, זה בעצם איזשהו מעשה טרם מחשבה. אני עושה, לפני שאני באמת חושב על זה עד הסוף, לפני שמתבצע איזשהו תהליך עיבוד מידע מלא. לרוב, במבדק שלנו, תכף אנחנו נראה דוגמה קצרה, נראה לצופים, כשבן אדם כרגע מזהה איזשהו אלמנט שהוא שגוי, שהוא לא אמור להגיב אליו, ונותן לחיצה, אתם לא תמיד הלחיצות הם על מקש הרווח, ונותן לחיצה, בדרך כלל זה מזוהה במבדק אצלנו כ... אוי, נו, מה אני עושה? אוף, מה עשיתי? למה אני לא שולט בזה? אלה אנשים אימפולסיביים אמיתיים, בן אדם שלא מצליח לבסס מה שנקרא את האימפולס, את הדחף להגיב לפני שהוא באמת חושב עד הסוף. זה אימפולסיביות.
עיכוב תגובה.
עוד נושא של עניין של ויסות או בעיית ויסות, זה נושא של היפראקטיביות, זה גם מדד שאנחנו מודדים. אנחנו בעצם מודדים את ההיפראקטיביות על פי תנועתיות יתר. כלומר, אם הנבדק כרגע, המשימה של הנבדק בסופו של דבר, מה שאומר לו איש המקצוע, כל פעם שאתה מזהה את אלמנט המטרה, אתה צריך להגיב פעם אחת בלבד, הכי מהר שאתה יכול, כל פעם המקש הרווח. במידה והנבדק כרגע זיהה את האלמנט הנכון, אבל להגיב 5-6 פעמים, יש פה כבר משהו אחר, למרות שהוא יודע, מבין את המשימה. ופה כבר נכנס עניין של איזשהו קושי בביסות, של תנועתיות יתר. זה אותם אלה שבדרך כלל גם אנחנו נראה אותם שמזיזים את הרגליים, הוא נורא קשוב.
נכון.
אבל הוא מזיז את הרגליים בצורה שהוא לא שולט, הוא לא שם לב אפילו שהוא עושה את זה.
האם זה עוזר לו לפעמים להיות קשוב?
הרבה פעמים היפראקטיביות, באמת הוא גורם לאיזושהי עוררות במוח. אבל מה זה עושה בכיתה? זה בדרך כלל שזה מעצבן את המורה, שלפעמים גם לה יש הפרעת קשב, ולה כל הטיפופים הקטנים האלו, הזוזות, משגעות אותה. ואלו שנמצאים סביבו.
הם הקלאסיים של מרצים שלימדו אותם כשהם למדו להרצות, שכדאי שהם ילכו בחדר, על הבמה הלוך ושוב, כדי שהצופים בהם לא ירדמו. אבל יש את אלה שהולכים, הם קינסתטיים, סגנון הלמידה שלהם הוא קינסתטי. הם הולכים וחוזרים, הולכים וחוזרים, כדי להיות קשובים ומרוכזים בעצמם.
לחלוטין. מה שיפה בתוצאות של המוקסור זה שברגע שאני מזהה בן אדם שהוא היפראקטיבי למשל, והוא נהיה היפראקטיבי לאורך הזמן, אני יכול לומר, אוקיי, זה בן אדם שאחרי 10 דקות רבע שעה בכיתה, אם זה ילד בבית ספר, הוא לא מסוגל להחזיק את עצמו. ולרוב, למשל, אחד הפתרונות היעילים, כמובן חוץ מהנושא של בחינת טיפול תרופתי, זה לתת להם הפסקות. כך תצא, תתרענן, תחזור, תקיף את המגרש, תרוץ, תחזור. דברים כאלו, זה שיוציא את כרגע את
ההיפראקטיביות.
אם צריך שהוא יקשקש על איזושהי מחברת בשביל להיות קשוב, בהנחה שזה לא מפריע לשאר חברי כיתתו, שיעשה את זה. המורה, למשל, בכיתה צריכה להיות מודעת. והמוקסום בהקשר הזה כחלק מאבחון מקיף, ככלי עזר, יכול מאוד לתת תמונה, תמונת מצב לפרופיל קשב. איך נראה הפרופיל הקשב?
אז רן, ספר לנו קצת על התיקוף המחקרי של המבדק הזה באמת.
אוקיי, מבחינת התיקוף, אני חוזר חזרה לדוקטור איתי ברגר. לפני כ4 שנים נוצר קשר ראשוני בין ניר יחין, ניר הוא אגב הוא היזם של מבדק המוקסור יחד עם אדווה פלד ועמית כינור, 3 יזמים, בחורים... חבר'ה נפלאים שאני בעצם מכיר אותם שנים. נוצר קשר עם דוקטור איתי ברגר והציעו לאיתי, אמרו לו, תשמע, יש לנו פה איזשהו כלי אבחוני חדש ביד, אנחנו מציעים לך לבדוק אותו, בוא נעשה איזשהו מחקר משותף. דוקטור ברגר בהקשר הזה אומר מה שהוא אומר ללא מעט יזמים שמגיעים אליו עם מבדקים כאלו ואחרים, אין בעיה, נבחן את המבדק שלכם לעומת המבדקים המקובלים, ונראה איזשהו מחקר פיילוט ונראה איך מתקדמים משם. ואני כבר אומר מראש, אם התוצאות יהיו טובות, אני מפרסם, גם אם זה לא יהיה טוב, אני מפרסם בכל מקרה. מה שאיתי אומר בהקשר הזה, שרוב היזמים שפונים אליו אומרים, אוקיי, בשלב הזה הם עושים אחורה פנה, תן לי לחזור ככה עוד שנה, שנתיים אחרי שאני חוזר לשולחן הפיתוחים, מה שנקרא. וניר החליט ללכת על זה עד הסוף. המוקסו הושווה למבדק ראשוני, 58 נבדקים סך הכל, זה היה פיילוט יחסית מדגם לא גדול. הוא מושווה לטובה ול-CPT של קונר, זה עוד בעצם אבחון ממוחשב שקיים. והתוצאות היו מדהימות. כלומר, המוקסור הצליח לזהות ב-100% מהמקרים, היו 45 נבדקים מתוך 58 כ-ADHD, 13 כביקורת, ואל מעומת הטובה וה-CPT של קונר, הוא הבחן בצורה נהדרת, הטובה זה היה 75%, וה-CPT של קונר זה היה 52%. לא משנה. בשלב הזה דוקטור ברגר אמר, אוקיי, זה נראה טוב, אני החליט לקחת את זה כבר לאיזשהו מחקר מעמיק יותר. ואז הוא לקח כבר סדר גודל יותר גדול, 547 נבדקים, כבר בהחלט מדגם די מייצג של האוכלוסייה. מתוכם 369 ילדים היו ביקורת, כלומר נורמטיביים, כוונה ילדים תקינים לחלוטין מבתי ספר תקינים ברחבי הארץ, שלא הוגדרה לגביהם בעיה. לא המורה ולא ההורים.
אתה מדבר על המבדק, על המחקר שנעשה בהדסה ירושלים?
בהדסה ירושלים, כן, בהחלט. ובמקביל הוא נעשה גם בהולנד, בשיתוף פעולה עם פרופסור יאן ביוטלר, פסיכיאטר ילדים די מוכר בעולם. נעשה ממש גם על נורמות ישראליות וגם על נורמות הולנדיות במקביל, לבחון לא רק מדגם ישראלי. היו 178 ילדים שהוגדרו כ-ADHD על פי איזשהו קריטריון זהב, כלומר שרשרת אבחון של שאלונים, זה לרוב מה שנהוג באבחון, נכון להיום, זה שאלונים, שגם ההורה וגם המורה ממלאים, שהם כמובן סובייקטיביים, כלומר מורה אחת יכולה למלא X, מורה שנייה יכולה למלא Y, וזה על אותו נבדק. בנוסף יש איזשהו אבחון פסיכולוגי, שלרוב נהוג לעבור, אם זה אבחון פסיכודידקטי מקיף, או רק פסיכולוגי, ואז נבחן פה אם יש קשיים רגשיים. ובמחקר הזה, אחרי שהפסיכולוג אישר שלפי דעתו יש הפרעת קשב, זה גם הופנה לאיתי ברגר וצוות נוירולוגים של לבחון או לתת את הסטמפה הסופית שאכן הילד הזה יש לו ADHD.
נעשה בעצם אבחון מקיף, גם דידקטי או פסיכודידקטי.
ולאותם 178 שהוגדרו כ-ADHD, כולם עשו את המוקסו, והיה נורא מעניין, 90% מתוך אותם 178, כלומר 160 נבדקים, המוקסו זיהה אותם כבעייתיים. ומפה אנחנו בעצם גוזרים, וזה מה שאנחנו היום משווקים את הכלי בצורה הזו, 90% זו הרגישות של המבדק. כאשר בנורמה, אחוז הטעות, זה גם כן משהו שמאוד חשוב לציין במבדקי קשב כאלו ואחרים, אחוז הטעות היה 14%, להבדיל מבדקים אחרים כמו הטובה ואחרים, ששם זה לפחות 25-30% טעות. כלומר, גם היום, כשילד עושה מבחן טובה, 25-30% שהמבדק, או שיזהה אותו למרות שהוא לא, או שלא יזהה אותו למרות שהוא כן, וזה אחוזים לא פשוטים להתמודד איתם.
בהחלט.
והמוקסו בהקשר הזה עם רגישות וסגוליות, שנקרא יחסית מאוד גבוהים.
לאילו אנשי מקצוע מתאים השימוש בכלי הזה?
אז כמו שאמרתי, קודם לכן, ראשית ובראשונה אנחנו מייעדים את המבדק הזה לאותם אנשי מקצוע שרשאים לבצע אבחון, ADHD. על פי אותו חוזר מנכ"ל משרד הבריאות, כמו שאמרנו, פסיכולוגים ורופאים כאלו ואחרים. בנוסף, מאבחינים, מבחינות דידקטיות גם הם, רשאים היות והם נתקלים בתופעה באופן יומיומי, אולי לא היו רשאים לאבחן ADHD, לומר, אוקיי, לנבדק הזה יש ADHD, אבל הם בעצם יפנו לאותם פסיכולוגים או רופאים שהם מה שנקרא ה-second line, הקו השני, בשביל להגדיר האם יש פה הפרעת קשב אמיתית, כן או לא. גם מרפאות בעיסוק, אגב, שנעזרות בכלי הזה, וגם מאמנים ומאמנות שמתמחים ב-ADHD. זה ציבור, מה שנקרא, קהל המקצוע, או קהל אנשי המקצוע שרשאי לאבחן, בהקשר של מאמנים ומרפאות בעיסוק, הם יותר לוקחים את זה, או נוטים לקחת את זה לנושא של הערכה טיפולית. כמו שאני יכול לבחון האם תרופה, כמו שרופא בוחן את תרופה, וזה באותו היום נעשה. זה מאוד מזכיר את מה שקורה עם הטובה, לדוגמה, בהרבה מכונים. מגיע הנבדק, עושה את המוקסו פעם ראשונה, עולה חשד, עולה סבירות גבוהה להפרעת קשב, הוא מקבל טורטלין או משהו, לא משנה מה זה יהיה, עושה את המבחן שעה או שעה וחצי מאוחר יותר, ואז בעצם אני מקבל איזשהו דוח משווה. מה שאני מציע פה עכשיו בשלב הזה, אולי שוש, להראות כמה שקופיות, ואז גם אני יכול להראות למשל דוח משווה כזה, איך זה נראה.
אני אשמח גם שתראה לנו איך נראות תוצאות.
מצוין.
בסדר? נדע.
אז קודם כל, אם אפשר ככה שזה ייראה על המסך, אז מה שאנחנו בעצם יכולים לראות, קודם כל את מבדק הילדים. מבדק הילדים מיועד נכון להיום לגילאי 7-12, והמבדק אורכו הוא 15 דקות בלבד. ככה נראה בעצם המבדק בצורה הזו. יש לנו בעצם מסיכים, מה שרואים פה זה ויז'ואל מספר כזה, זה הטארגט אלמנט, כלומר אלמנט המטרה, אותו ילד שהופיע באמצע. כשהוא מופיע אני לוחץ על מקש הרווח. המסיכים אמורים להסיח את תשומת ליבי ואני אמור לפספס את אלמנט המטרה. אבל ברגע שאני רואה אותו ולא רואה ארנבת או ברווז או ג'ירפה או משהו אחר תמיד במרכז, אני אמור להתעלם. כשאני רואה את הילד החמוד הזה, אנחנו קראנו לו הייפר, אני צריך ללחוץ. מבדק המבוגרים לעומתו, זה כבר גילי 13 ומעלה, גיל 13 עד 60, 18 וחצי דקות, הוא קצת יותר ארוך, כאשר פה המשימה היא להגיב לקלף, קלף של שלושה לבבות, מה שראינו עכשיו על המסך, תוך כדי, גם פה יש לי מסיכים, עכשיו שימו לב, אתם בבית לא שומעים את המסיכים, אבל יש שלב במבדק שאנחנו גם רואים, גם שומעים, יש עוד כמה שלבים שלפעמים אני רק רואה מסיכים, לפעמים אני רק שומע אותם, הנה זה למשל היה עכשיו, מה שנקרא non-target element, כלומר אלמנט שהוא שגוי, שאני לא צריך להגיב אליו, ובואו נראה איך בעצם מתקבלות התוצאות. אנחנו מדדים את אותם ארבעת מדדים שדיברנו עליהם קודם לכן, קשב, תזמון, היפראקטיביות, אימפולסיביות. מה שניתן לראות פה בציר ה-X, אנחנו רואים בעצם איזשהו גרף ביצוע. זה הפרופיל הקשבי שמתקבל. ציר ה-X מורכב, זה ציר הזמן מבחינתנו. שלבים 1 ו-8, המבדק בנוי משמונה שלבים, שלבים 1 ו-8 הם ללא מסיכים. Mm-hmm. כלומר, זה די מזכיר מבדקים קיים כמו הטובה ואחרים, שבהם אני מאוד סטרילי. משלבים 2 עד 7 אני בעצם נחשף לאותם מסיכים, שאני כמובן אמור להתעלם מהם, מה שנקרא להפעיל פה קשב סלקטיבי. לא להתמודד, לא להסתכל להם בכלל, לא לשמוע אותם, ולהמשיך להיות מרוכז באותו...
שזה רמות שונות של...
נכון.
בהתחלה יש מיעוט של מסיכים, ויזואלים, אודיטורים, אחר כך...
כל שלב, שלב אי-זוגי הוא שלב קשה יותר, כלומר יש עומס של מסיכים, שלב זוגי הוא הקל יותר, שלבים 2 ו-3 זה מסיכים ויזואליים, 4 ו-5 מסיכים של שמיעתיים בלבד, 6 ו-7 זה כבר קומבינציה.
ובשמיני חוזרים למצב הפרטי.
בדיוק, בשמיני זה כמו הבייסליין, מהם ביקורת, לראות האם התעייפתי או השתפרתי, יש כאלו שנורא מעניין לראות, שמתחילים לו טוב, ובשלב 8 פתאום אנחנו רואים אותם ברמה הרבה יותר גבוהה, ממש. קומת למידה והשתפרות, אנשים כאלו, אנחנו יודעים, לוקח לבן אדם זמן להיכנס למשימה. ולא לשפוט אותם בדרך כלל כמה דקות הראשונות, אלא שווה לתת להם את הזמן שלהם. עכשיו שימו לב, למשל, זו דוגמה קלאסית, במקרה שבו רואים פה את ארבעת המדדים. הכחול, אם אתם יכולים לראות בבית, המדד הכחול, זה שנופל בשלבים 2 ו-3, זה מדד הקשב. הנבדק הזה, בחור בן 13.5, שבעצם הבעיה היחידה שלו זה שהקשב שלו נופל במסיכים שהם ויזואליים. מה זה בעצם אומר לי כאיש מקצוע? אני יכול לבוא ולשאול את ההורים סדרת שאלות, למשל, איפה הוא יושב בכיתה? ילד שכזה, שאני יודע שמסיכים ויזואליים מאוד מפריעים לו, הטיפ הראשוני שאני יכול לתת לו, תשמע, שב מקדימה. שב במרכז הכיתה מקדימה, בטח שלא ליד החלון, לא מתחת למזגן, שב מקדימה, שם אתה הכי פחות חשוף לכל מה שקורה עם הכיתה. עכשיו, כל מיני דוגמאות, אני יכול גם להגיד לאותו נבדק, לאמן את ההורים, הצורה הזאת של תקשיבות, בואו ניצור לו סביבת עבודה בבית, שכשהשולחן עבודה שלו, כמה שפחות מסיכים, או כמה שפחות קלסרים, מחברות, הכל שיהיה נקי, שלא יהיו לו תמונות על הקיר, שלא יהיה לו איזושהי דלת ככה עם פתח לכיוון הטלוויזיה בסלון, שיכול להציץ שם, זה נורא נורא מפריע לו.
דוגמה קלאסית, אני חושבת במסיכים האודיטוריים, ככה מזכיר לי לא מעט פעמים שאני פוגשת, מתאמנים שעשו את המבחן, את המבדק הזה, והם בעצם מאוד טובים, כשיש להם ריבוי של מסיכים אודיטוריים, יש שם מגמת שיפור, ואז אני שואלת אותם, תגיד שאתה לומד, אתה לומד עם מוזיקה? Mm-hmm. איך ידעת? כלומר, ללמוד עם ווקמן, מוזיקה ברקע, או כל דבר אחר, מטריף עלו את ההורים, אבל הילד כך מסוגל להתרכז יותר.
לגמרי, זה מה שיפה, זה שאנחנו ממש רואים את רואים אותם במבדק בצורה כל כך יפה.
נכון.
ואז באמת כמובן לתת את אותו טיפ גם להורים וגם למורה בית הספר, מי שבאמת הולך ומגדיל, ואני התקלתי ולא מתן שאתה...
רווחים כפולים, א', הילד או המבוגר לומד טוב יותר בריבוי מסיכים אודיטוריים, בית ההורה גם פתאום מבין. ההורה אומר, וואו, פתאום אני מבין. אני מבין, אני לא שואל אותו, תגיד, מה אתה לומד עם אוזניות? או תפרק את האוזניות, תשב ככה, תעשה ככה. אתה הורה לא כך מודע לאותם דברים שהילד לפעמים עושה באופן אוטומטי, כי כך הוא מסוגל יותר להתרכז.
זה ממש אסטרטגיות שהוא פיתח לעצמו עם הזמן.
לגמרי.
אם אפשר שוב להראות רק שקופית אחת על המסך, מה שאני רוצה להראות זה את הנושא של דוח של הערכה טיפולית. ככה בעצם מתקבלת לי תמונה. כלומר, מה שאני רואה פה זה... זה בעצם, סליחה, זה מה שאני רואה כאן טבלה, הטבלה הזו זה טבלת השוואה לנורמה. אני בעצם מקבל שני סוגי תוצאות בכל סוף מבדק. אחד זה טבלת השוואה לנורמה, אני תמיד אקבל טבלה אחת, ואז אני יכול לראות באיזו סבירות ובאיזו דרגת חומרה נמצא הקשב שלו. אם הכל יוצא ירוק תקין למעלה ברמה הראשונה, זה אומר, ככל הנראה אין לו פה הפרעת קשב אמיתית, סביר להניח שבמידה והילד הזה אכן פנה ויש לו קושי, סביר להניח, זה שהבחנה מבדלת טובה לאיש מקצוע, שיש פה איזושהי בעיה אחרת. כלומר, אם זה בעיה רגשית, שאולי יהיה עם זה שילקות למידה או אסטרטגיות למידה, או משהו שאולי אפילו זה בעיה שפתית, אני לא יודע, אבל כאיש מקצוע זה נותן לי איזשהו כיוון מסוים. פה מה שאפשר לראות זה צמד נבדקים שאחד נעשה אחרי השני, במקרה הזה הספציפי זה לפני ואחרי תרופה, ופה רואים שיפור מאוד משמעותי של מדד הקשב והתזמון, שבהתחלה היו בעייתיים, הטווח האדום, והשתפרו באופן משמעותי, ודבר כזה כנראה מלמד איש המקצוע, אוקיי, התרופה אכן עוזרת, בואו נמשיך הלאה. אבל גם הפוך נכון.
זאת אומרת, יש מצב שאתה רואה שהטיפול התרופתי מרע?
יש, לחלוטין. וזה אנחנו נתקלים גם בקרים יחסית לא מרובים, אבל
לא רבים,
רואה
אבל
זה.
הם קיימים, ואני חושבת שזה מהיתרונות למה לעשות מבדק מוקסו אחרי רטלין.
לדוגמה, זה משהו שמאוד עוזר לאיש מקצוע לקבל את ההחלטה הנכונה, אם הוא רואה את הרעה באחד המדדים או יותר, זה יכול להגיד לו, או, אוקיי, אולי יש פה משהו אחר שלא נתנו התייחסות אליו, ושווה באמת להתייחס אליו לעומק.
הטיפים ככה נוספים, לפי התוצאות שאנחנו רואים מהמקסור, שאתה יכול לתת לאנשי המקצוע?
וואו, יש אמת המון. אנשי מקצוע שכבר... אוקיי, אני אנסה להתמקד ככה בשניים, שלושה. למעט אותם טיפים כמו שמסיכים ויזואליים מפריעים, או שמסיכים שמיעתיים דווקא עוזרים, יש למשל כל מיני סוגי קורלציות. כשאני רואה למשל קורלציה מסוימת שהתזמון, לדוגמה, מתנהל בצורה הפוכה למדד האימפולסיביות, זה משהו שהרבה פעמים מלמד אותי על ממש על ההתנהלות היומיומית של אותו נבדק. שהוא למשל מוריד את קצב ההתנהלות שלו, התזמון כרגע יורד, פתאום אני רואה שהוא משתפר ולא עושה טעויות אימפולסיביות, ולהפך, כשהוא מעלה את התזמון, כלומר פתאום, כשהוא נתחיל להגיב מהר יותר, באיזושהי צורה, זה עניין של לסנכרן את עצמי יותר טוב, אני פתאום רואה את אותן טעויות אימפולסיביות פצות. וזה מעיד על איזשהו ניסיון בקרה. עכשיו, כשזה קורה ומתרחש, אותה תנודתיות, שבעצם אני נמצאת ביחס הפוך כזה, מתחילת המבדק עד סופו, מלמדת אותי עד כמה הבקרה לא מפסיקה אצל אותו נבדק. ב-15 דקות, זה כביכול זמן ויחסית קצר, הוא כל כך הרבה מבקר את עצמו, ואותם מטופלים, מה שאני שומע, את ההלימה מבחינת אנשי המקצוע, מה הדיווח בחיי היום של אותו נבדק, הוא אומר לי, כשהוא חוזר הביתה, הדיווח שהוא גמור מהעייפות. הוא מוציא כל כך הרבה אנרגיה. וכשאנחנו מבינים מאיפה זה נובע, ולרוב אגב, כשאני רואה כזאת תנודתיות, זה מראה לי על איזשהו חוסר יציבות פנימי.
פנימי.
עכשיו, אני לא יודע למה זה נובע, אבל לרוב אני יכול לומר, מניסיון אישי שלי, הרבה פעמים יש פה איזשהו אלמנט רגשי שמפריע. אם זה חרדת ביצוע, אם זה איזשהו דימוי עצמי נמוך, ולכן, במקרים של תנודתיות כזו קיצונית, נכון יהיה לתקוף או לבחון יותר לעומק את הנושאים דווקא הרגשיים.
Okay.
יכול להיות שזה משולב עם ADHD, כי יש פה גם עניין
משולב. בכל מקרה, הטיפול בהפרעת קשב וריכוז הוא תמיד, תמיד טיפול משולב,
תקופתי
והתנהגותי, שזה האימון האישי היום, כי הסיבה להפרעת הקשב ידועה, ברובה לפחות באחוז גבוה, תורשתית, אז אין מה לחפש את הסיבה, אלא פשוט לתת אימון, שהוא בעצם נוגע בביטויים של הפרעת הקשב בחיים של האדם, מעבר לטיפול התרופתי. השאלה האחרונה שמסקרנת אותי מאוד, האם הניסיון שלך מלמד על איזשהו אחוז נניח של השפעה על המדדים של היפראקטיביות ואימפולסיביות בהקשר של רטלין?
אני יכול לומר...
אני חושבת שהכיוון הולך להיות לא מאוד גבוה בהשפעה של רטלין, על אימפולסיביות והיפראקטיביות.
אז יש לנו ממש כמה מחקרים במקביל שרצים, ולא רק בישראל אגב, ממש סביב העולם כולו, כמה מחקרים שלוקחים חוקרים, היות והמבדק שלנו הוא אונליין, שזה עוד אחד מהחידושים אגב שלו, הוא יוצר מין פשטות מאוד גדולה לאנשי מקצוע ברחבי העולם, לבוא, להיכנס ולבצע מחקר או מבדקים בעזרת המוקסו. ולכן זו היכולת שלנו להיחשף לכל כך הרבה מקומות, ובחלק מאותם פרויקטים או מחקרים שרצים, אנחנו ממש בוחנים את הנושא של השפעה התרופתית. מה שאני יכול לומר ככה, זה אומנם עדיין לא התפרסם באופן רשמי, אני כן יכול לזרוק ככה, לתת הצצה לקראת מה שעומד להיות מפורסם בקרוב מאוד. אנחנו רואים שהקשב והתזמון לדוגמה, זה משהו שמושפע בצורה מאוד יפה. ההיפראקטיביות גם לרוב, זה נורא תלוי מינון בסופו של דבר. מינון נורא חשוב שיהיה מדויק, לא נמוך מדי, לא גבוה מדי. ובהקשר הזה באמת חשוב שרופא מומחה בתחום ידע לתת את התרופה ולא כל רופא זה. זה משהו שאני נתקל בו.
אחד זה הרופא, ושניים זה ההורה. ההורה שיהיה לו מספיק חשוב לא לוותר מהר על הטיפול התרופתי, ושיהיה נחוש ממש להיות בקשר קרוב והדוק עם הרופא, לפחות בתחילת הדרך, עד שימצא הכדור המתאים והמינון המתאים. נכון. וזו ממש בקשה אישית שלי לכם, חבל. חבל לוותר כל כך מהר. אז אני חושבת שהנקודות האלה מאוד משלימות נכון. אחת השנייה.
לגבי אימפולסיביות, רק דבר אחרון, גם הריטלין משפיע, אם זה ריטלין או תרופות אחרות, משפיע לאימפולסיביות לרוב בצורה די טובה. אני חושב באמת, המרכיב האימפולסיבי, אם אני אתן רק מילה על זה, מרכיב מאוד בעייתי. זה מצד אחד נותן יצירתיות מאוד יפה ליזמים, למנכ"לים של חברות. זאת אומרת, יש הרבה יתרונות להיות ADHD, להיות עם הפרעת קשב וריכוז, אבל במידה והיותה אימפולסיביות גורמת לאיזושהי נטייה לריגושים, לחפש
התמכרויות,
וזה באמת מוביל לנטייה להתמכרויות בגילאי ההתבגרות ומבוגרים, ויש מחקרים שמדברים על זה שבבתי כלא אחוז מאוד גבוה של אנשים עם ADHD, המרכיב האימפולסיבי שם הוא מאוד בעייתי, ולכן אם אתם מקבלים עוד טיפ לאנשי מקצוע, שהמדד האימפולסיבי בעייתי, לא להזניח את זה. זה בייחוד מהורים.
וזו באמת המקום הגדול של העבודה באימון האישי, הוא על הצד ההתנהגותי. הפרעת קשב, חשוב להבין הפרעה התנהגותית. היא משפיעה על ההתנהגות שלנו בכל תחומי החיים. היא לא מדלגת, לא פוסחת כמעט על שום תחום. בין אם באישי שלנו, בין אם בקריירה, בהורות, בזוגיות, בניהול מערכות יחסים בכלל, בניהול הכסף שלנו. המון המון תפקודים ניהוליים מעורבים בכל החגיגה הזאת.
מאוד מרוכה.
מי שמכיר אותי יודע שאני מאמין שלי הוא שהפרעת קשב מאובחנת ומטופלת נכון, היא בהחלט מתנה. והפרעת קשב שאינה מאובחנת ואינה מטופלת, או מאובחנת ונקברת למגירה, אבל לא מטופלת נכון, היא בהחלט הפרעה. מה שאמרת הוא מאוד נכון, אני בעצמי עובדת עם השבס, אני יודעת הנתונים מבפנים, האימפולסיביות וההיפראקטיביות מביאים אסון על מי שבאמת לא מטפל בהם נכון. היום אפילו, חשוב לומר לטובת השבס, התחילה איזושהי תוכנית בתוך בתי הסוהר מול אסירים, בנושא של שיקום האסיר על הנושא של הפרעות קשב וריכוז. וחשוב לדעת שהפרעת הקשב היא, איך אני אומרת, היא כמו תכונה שהולכת לקצוות. זאת אומרת, אדם יכול, אם ניקח יצירתיות, אדם יכול להיות יצירתי בקצה ולהיות תומס אדיסון מצד אחד, מהצד השני הוא יכול להיות הרצל אביטן שהרצח שהוא רצח היה מאוד יצירתי גם הוא. וזה נורא נורא חשוב להבין. אז בואו נעשה הכל כדי שהפרעת הקשב תהיה מתנה. אני באופן אישי כבר חולמת שהשם של ההפרעה הזאת ישתנה, בטח גם אתה, נכון? כי מי שאנשי מקצוע יודעים שההפרעה הזו עברה כבר כמה גלגולי שמות, ועם כל ההתפתחות והקדמה והמודעות הגדולה באופן יחסי, יש לנו דרך לעשות לגבי השם של ההפרעה.
ברוך השם, אני לא יודע מה יהיה עוד כמה שנים, אבל היות והתופעה הולכת וגדלה ונרחבת, אולי עוד כמה עשרות שנים כבר, אולי הנורמה תהיה הפרעת קשב וריכוז.
אתה לא מתכוון שהיא גדלה, התופעה, אתה מתכוון שהמודעות הולכת וגדלה, ולכן יש רמה גבוהה של אבחונים,
לא, אני חושבת. לא, היא גם גדלה, אבל ההיבט הגנטי פה משחק מאוד תפקיד.
אז ההיבט הגנטי, ומהצד השני, זה שאנחנו חיים בעולם מופרע קשב, במובן הזה שאנחנו כולנו נדרשים להיות מולטיטאסקינג, אנחנו כל הזמן מרצדים לנו מסיכים מול העיניים, בכל המכשורים הקיימים מסביב, ככה שזה רק עושה את החיים יותר מאתגרים. שלום ריקי סימון.
שלום וברכה.
ריקי היא יזמית ובעלים של אתנגו, מיזם לטיפול בהפרעת קשב וריכוז באמצעות אימון מוחי. מה זה? אימון מוחי.
כן, אימון מוחי להפרעת קשב וריכוז. Okay. לאמן את המוח ליכולות לפתח את הקשב ואת הריכוז, את היכולת של ההתארגנות, כל הבעיות שבעצם אנחנו מוצאים אותן בהפרעת קשב וריכוז. אז מדובר פה בתרגילים ממוחשבים מאוד מיוחדים, שעובדים בתוכנית מיוחדת, עושה את המבדק הראשוני, נותנת את תוכנית האימון בהתאמה אישית לבן אדם, לגיל שלו, לסימפטומים שלו, והבן אדם מתקדם שלב אחרי שלב כדי להגיע לתוצאות.
בעצם למי מיועדת התוכנה הזאת?
זו תוכנה שמיועדת קודם כל להפרעת קשב וריכוז. היא פותחה לאנשים שיש להם בעיות, קשיים בריכוז, קשיים ב... מה שאנחנו יודעים בהתארגנות, להחזיק קשב לאורך זמן, בלעמוד במשימות ארוכות, משעממות, דחיינות, להתחיל לאסוף ולגייס את עצמי, להתחיל משימה בכלל או לסיים אותה. כל הדברים האלה קשורים, כמו שאנחנו יודעים, בהפרעת קשב וריכוז, לבעיות מוחיות.
איזה גילאים יכולים לעבוד עם
ילדים ומבוגרים, מגיל 6 ועד מבוגרים. כמו שאמרתי, זו תוכנית מותאמת אישית, והתוכנית הזאת תתאים את עצמה מבחינת התרגילים, קצב ההתקדמות, לגיל, היכולות, לקצב האישי.
בעצם, בכל זאת אני רוצה לשאול, יש בשוק כל כך הרבה כלים, האמת שלא חשבתי להיכנס לזה, אבל אני ברגע חושבת על הצופים שלנו כאן, ש... בוודאי קוראים המון המון חומרים באינטרנט, שהכל כל כך זמין, וצריכים לדעת לבחור בעצם. אז מה מייחד את אתנגו?
לבחור מה? בין טיפולים שונים, את מתכוונת?
כן, בהחלט.
מה שמייחד את הטנגו זה שיטת האימון הקוגנטיבית. זאת אומרת, אני אומרת כזה דבר, אם אני לא יכולה להתרכז, אוקיי, כמו שצריך, אני יכולה ללמוד להתרכז. נכון שיש דברים, שיטות קונבנציונליות כמו תרופות, שזה עולם אחר לגמרי, זה משהו אחר לגמרי. גם אגב, מי שלוקח תרופות, גם טוב שיעשה את האימון המוחי. אבל אני לא יודעת עוד איזה שיטות שאת מתכוונת, אבל אנחנו עובדים על המוח. אנחנו רוצים שהמוח ילמד לסגל לעצמו מיומנויות לאורך זמן ואפילו הקבוע, ולדעת לעשות את הריכוז שלומדים באמצעות התוכנה, ליישם את זה אחר כך ולהשליך לחיי היומיום.
בעצם הרציונל הוא שהמוח שלנו איבר גמיש, המוח לומד.
בדיוק.
הוא יוצר קשרים חדשים באמצעות התהליכים האלה, נכון? במוח.
בדיוק ככה.
וכך מתאפשרת למידה.
בדיוק.
אני מנסה להסביר באמת מה זה אימון נוירו-קוגניטיבי.
או, אז אני אסביר, כן.
יופי.
אז האימון הנוירו-קוגניטיבי שלנו, להבדיל מאימון קוגניטיבי, כולל בעצם עבודה על שני מישורים. המישור הראשון זה הנוירו. אנחנו רוצים להעלות פעילות גלי מוח. אנחנו יודעים שבהפרעת קשב וריכוז יש האטה בגלי המוח. גם תרופת הריטלין היא סטימולנט, היא מעוררת. ואנחנו רוצים באמצעים מאוד מסוימים להגיע לגלי בטא מאוד ספציפיים. גלי מוח מסוג בטא מאוד ספציפיים.
אולי מילה על מה גלי בטא?
כן, יש לנו טווח של גלים חשמליים במוח. מרגע שאנחנו העיתים ביותר כשאנחנו ישנים, ועד המהירים ביותר כשאנחנו מתרגשים ובסערת נפש או רגשות. כשאנחנו צריכים להתרכז, אנחנו נדרשים להפעיל גלים מאוד ספציפיים. זה נקרא גלי עירות, אבל בלבל הנמוך שלהם. בטא 1, יש לנו 4 דרגות של בטא. וכשאנחנו יודעים לעשות את זה טוב מבחינה חשמלית, כשהמוח יודע לעשות את זה טוב, מתרחש הקשב וריכוז יותר טוב. אבל זה מישור אחד, והתוכנה, ומי שפיתח את התוכנה, עבד עם מכשירים של EEG, שבדק תדירות של גלי מוח, והביא לתרגילים שעובדים על אזור מאוד מסוים. החלק השני, המישור השני של הטנגו, זה המישור הקוגניטיבי, שבו לתת את התרגילים, כשאת כבר נמצאת בתוך כבר גלי המוח הספציפיים האלה, בוא נעשה עכשיו תרגילים שקשורים בקשב וריכוז. עם שיטת פידבק מאוד מיוחד, יצאת מריכוז, טרח תקבלי הודעה. ולא רע, גם כל מיני משימות, הבנת משימות, לדעת לזכור אותם, מה שנקרא זיכרון העבודה, ה-working memory, מי שיודע. אוקיי?
בעצם אני מכירה את המערכת, יש בה שתי מודולות, נכון? יש קשב וריכוז וזיכרון.
כן, שהם עובדים ביחד. קודם כל הקשב וריכוז. קשב וריכוז זה הדבר הבסיסי שאנחנו צריכים הרבה פעמים. גם הורים אומרים לי, הילד לא זוכה, אני אומר לו, מה שהוא לא זוכה, מה אמרתי לו? כאילו נכנס מפה, יוצא מפה. זה לא בגלל הזיכרון לא תקין, זה לא בגלל זה. זה בגלל שהריכוז קודם כל לא מספיק יעיל. אם הריכוז, אם הקשב יהיו טובים, אז אני יפנים את המידע החדש, אוקיי? ואני גם אזכור מה שאמרו לי. עכשיו, אז קודם כל אנחנו עובדים על קשב וריכוז. חזק את היכולות של קשב וריכוז. אחר כך אנחנו עובדים על הזיכרון מבחינת תרגול של, קודם כל זיכרון עבודה, זה דבר מאוד מאוד חשוב, זה כל הדברים שבכמה שנות הראשונות צריכים להפנים את המידע שקלטנו. ויחסון לזיכרון ושליפה מהזיכרון, וזה פעולות שצריכים אותן ביומיום, בעבודה. תלמיד בבית ספר קולט את מה אמור לקלוט את מה שהמורה אמרה, להפנים, לזכור, רק כך הוא בא הביתה, הוא צריך לעשות את השיעורים, הוא צריך לשלוף מה זה קרה.
אני צריך להקשיב, בכלל להיות מרוכז להקשיב, צריך להפנים, לתייק את זה באחת ממסגרות המוח, ולשלוף בעת הצורך.
בדיוק. אז התוכנה שלנו מאוד מאוד ייחודית לכל הפרמטרים האלה של קשב, ריכוז, והיא מכלול אחד שלם. זאת אומרת, שעובדים על כל מה שקשור קשב, ריכוז וזיכרון. ואני רוצה להדגיש דבר נורא חשוב שקשור בהפרעת קשב וריכוז, זה מה שנקרא, והיום מדברים על זה יותר ויותר, זה executive function.
נכון.
או בעברית התפקודים הניהוליים. התפקודים הניהוליים או הביצועים הניהוליים, זה לדעת איך אני מנהל את עצמי. עכשיו, זה פעולה שהיא אוטומטית. לא שאני צריכה לעשות עכשיו אסטרטגיה, מה אני צריכה כדי לזכור את סדר היום. נכון, יש אסטרטגיות לזה, אבל אנחנו רוצים שהמוח ידע לעשות את זה באופן אוטומטי. והתוכנה שלנו, אחד הדברים שעובדת מאוד מאוד חזק, זה ל-executive function. אוקיי? זה קשור לעבודת הנוירו.
מילת מפתח בתחום שלנו,
executive functions. שנה שעברה הייתי בכנס באטלנטה, כנס להפרעות קשב. חגיגה שלמה סביב התפקודים הניהוליים, כאילו שזה פעם ראשונה שהיא...
נכון. כי זה באמת עיקר הבעיה.
עיקר הבעיה. הניהול העצמי.
הניהול העצמי.
זה מורכב מאוסף של מיומנויות, שאדם הפרעת קשב מתקשה איתם. ראיינתי לפנייך מורה לנהיגה מאוד מאוד ייחודי, ודיברנו בעצם על הקשר בין ה-executive functions לבין באמת התאונות והמעורבות בתאונות של דרכים, ובכלל בעבירות בהחלט ש...
מי שבאמת יש לו בעיות, הפרעת קשב וריכוז, מתבטאת גם בנהיגה כמובן, והתוכנה שלנו מאוד מאוד מומלצת, מי שמוצא את עצמו הרבה בתאונות, ולא שם לב, ואיך פתאום הגעתי לפה, ואיך פתאום לא שמתי לב לזה, זה בדיוק עניין של קשב וריכוז וה-executive function.
וכן, אני אגיד לך איך אני מסבירה למתאמנים שלי, למה כדאי לעבוד עם אתנגו, עם התוכנה שעושה בדיוק את מה שהספרת כרגע, וזאת ההזדמנות להגיד לי אם אני עושה נכון, אני צבעת את הסופים, כן, תני לי ציון. אני אומרת ככה, ריטלין משלים איזשהו חסר, אנחנו יודעים, משלים את אותו חסר, מעכב את הסיגה המהירה של הדופמין, אוקיי? הריטלין על סוגיו השונים. האימון האישי מלמד את האסטרטגיות המיומנויות שאדם נדרש להם. וטנגו עושה את מה שלא המאמן יכול לעשות ולא הכדור.
נכון.
נכון? ולכן בעיניי טיפול אופטימלי הוא גם וגם וגם.
גם וגם וגם. בכלל בהפרעת קשב וריכוז.
לא מחליף את השני, הטיפול הוא רב מערכתי. נכון. הוא בהחלט בהחלט.
בהפרעת קשב וריכוז זה גם וגם וגם. ככל שאנחנו עושים יותר זה יותר טוב. ההיבט שלנו זה אנחנו נותנים את הדבר להכשיר את המוח, לעשות את המיומנות הזאת באופן אוטומטי. ולרכוש שיפורים. אי אפשר להתגבר על הפרעת קשב וריכוז באופן מוחלט. מי שנולד עם הפרעת קשב וריכוז, תמיד תהיה לה הפרעת קשב וריכוז. כל החוכמה, איך אני עוקף את הבעיות, איך אני לומד על עצמי, מתי אני לא בריכוז. פתאום אני מודע לעצמי, אני יודע מתי אני לא בריכוז, ואז יש לי גם קצת שיפור של מבחינת אסטרטגיות, אולי גם תרופה או לא תרופה, וגם האימון המוחי שהוא מאוד חשוב, נדבך חשוב.
עד כמה שאני זוכרת, המבדק, בעצם כשאדם רוצה להתחיל לעבוד עם הטנגו, הוא עושה איזשהו מבדק קודם, כדי להתאים את הרמה שלו, נכון?
כן,
נכון. לנו קצת,
קודם כל מדובר באתר אינטרנט, באתר אינטרנט שיש בו תהליך הרשמה. פותחים חשבון, קודם כל ממלאים פרטים אישיים.
אתר אינטרנט זה אומר, אנחנו יושבים בבית, נכנסים למערכת, לא צריך להגיע למכון, מה שהיה בעבר.
נכון, הכל אונליין, כן. צריכים מה שצריכים זה רק מחשב. ובערך 25 דקות ביום, לא כל יום, אפשר 4 פעמים בשבוע, 3 פעמים גם תלוי עם ילד או ילדה. ואחר אגב, אנחנו נותנים ליווי וייעוץ להורים ולמתאמנים ומבוגרים.
אני רואה את זה נקודה מאוד מאוד חשובה ויופי שאת מזכירה את זה, כי אני חושבת שזה מאוד משלים את העבודה עם הכלי, הליווי.
כמובן, הרבה פעמים יש שאלות ורוצים, למרות שכל ה... אז רגע, בואו נמשיך, אז אנחנו עושים הרשמה. ממלאים את הפרטים, ואז המערכת תשאל שאלות מאוד רלוונטיות לסימפטומים, לקשיים העיקריים. זה שאלון, אחר כך היא תעשה מבדק.
אם מוצאים את הגיל מן הסתם.
זה בטוח, זה הדבר הראשון, מכניסים את הגיל כמובן. ואז מקבלים את השאלון הנכון. ואחר כך המבדק הנוירו-קוגניטיבי, שזה בעצם התרגילים של התוכנה, מקבץ מסוים, והוא בודק את היכולות, ככה בלי רקע קודם, בלי להתאמן. היא רוצה לבדוק את היכולות הראשוניות. לאור זה, המערכת מתאימה תוכניות, ויש מאות תוכניות במערכת. זה קורה, ולפעמים מישהו צריך תוכנית קשה יותר, או קלה יותר, אנחנו נמצאים, יש לנו נציג אנושי, שעומד בלי הגבלה לרשות הלקוחות, אפשר להתקשר מתי שרוצים, גם להתייעץ על הציונים, גם לראות איך להתקדם יותר, לקבל טיפים, ובעצם לעשות תהליך הרבה יותר טוב.
תוך כמה זמן רואים תוצאות בעצם? צריך לעבוד עם התוכנה 4 חודשים בערך?
לא. אנחנו מוכרים את התוכנית הזאת ל6 חודשים. Okay. אימון מוחי זה אימון סנסור מוטורי כמו שצריך, הוא צריך 6 חודשים. Mm-hmm. אבל תוצאות רואים הרבה יותר מהר. Mm-hmm. יש כאלה שרואים תוצאות תוך כמה שבועות, חודשיים. אנחנו אומרים בממוצע 3 חודשים. Mm-hmm. אבל חשוב נורא להבין, גם ראיתי תוצאות, עדיין אני צריך להמשיך להתאמן. כי המוח, כן, כי המוח דורש זמן מסוים כדי להפנים את זה באופן קבוע. הרבה פעמים אנשים אומרים, אה, זה יופי, כבר יש לי תוצאות, ומתקשרים אלינו ושמחים, אז אני יורד באימונים, וזה, לא, לא, תישאר עוד קצת, כי מי שעושה את זה טוב, הוא נשאר עם באמת יכולות טובות. זה מקביל דרך אגב ללימוד שחייה, רכיבה על אופניים.
מיומנות שלא הולכת לאיבוד.
כן, אבל שדרוש הזמן, למשל שחייה, אנחנו צריכים קצת זמן להתאמן. או מי לא זוכר את הלימוד נהיגה עם ההילוכים? דרוש פרק זמן מסוים כדי שהמיומנות הזאת תהיה אוטומטית. אותו דבר באטנגו.
יפה. ובאיזה התדירות שמתאמנים, אמרת 4 פעמים בשבוע בערך, 3-4 פעמים בשבוע, 25 דקות למשך 6 חודשים.
כן.
עכשיו, אדם סיים תוכנית, אני זוכרת מתאמנת שלי, לא ילדה, אישה 50 בערך, סיימה תוכנית, והיא כל כך התלהבה מלראות את השיפורים, בציונים, במספרים, באחוזים שהיא קיבלה, שזה חלק מאוד מדליק במערכת, שאדם רואה את השיפורים של עצמו תוך כדי למידה, וכמובן לפני שליוויתי אותה במהלך האימון עצמו, גם האימון שלי, היא סיפרה לי, כי הייתי סקרנית, היא הייתה אחת המתאמנות הראשונות שהשתמשו בטנגו, הייתי סקרנית לדעת במה היא השתפרה, וזו מדובר בלקוחה מתאמנת שניהלה עסק, ספא, מאוד אימפולסיבית, ואני זוכרת שאחד הדברים שפשוט היו משגעים זה שהיא יכלה לקמת את התוצאה. מה זה אומר? היא ממש ראתה שהיא קונה בצורה הרבה יותר שקולה ומבוקרת ולא בצורה אימפולסיבית.
הניהול העצמי.
הניהול העצמי שלה בדיוק. ושתיים, הנהיגה. היא ממש דיברה על הנהיגה, זה שוב מתקשר לתוכנית הקודמת. שהנהיגה שלה הפכה להיות הרבה יותר רגועה. היא הייתה נוהגת ממש בבית, בנותיה קראו לה נהיגת שודים. בדיוק מהמקום הזה של...
כי זה בא מהמקום של ה-executive function, האימפולסיביות. התוכנה שלנו עובדה מאוד מאוד חזק כל הזמן על עיכוב תגובה. רגע, אני צריך להגיב, אבל אני אחליט אם אני צריך להגיב או לא. לא להגיב באימפולסיביות.
אני חושב לפני שאני...
בוודאי.
לפני שאני אגיב. אז מה צריך כדי להצליח? אני מניחה שלא כולם עוברים את אותו...
נכון. צריכה קצת מוטיבציה. אני מאוד רוצה... אז אני אגיד לך, כל כך הרבה לקוחות יש לנו, עשרות אלפי לקוחות, אנחנו לומדים עליהם המון. גם ילדים שמכירים בקושי שלהם, של עצמם, והם אומרים, רגע, אני רוצה להיות טוב יותר בלימודים, זה סוג של מוטיבציה שבעזרתה באמת אפשר לעשות תהליך יפה עם הטנגו. יש הרבה פעמים הורים... שרוצים ומתעניינים באטנגו, אבל כשאנחנו שואלים אותם האם הילד יודע, הוא רוצה, זאת אומרת, לא, הילד בכלל לא מכיר בבעיה. זאת אומרת, הוא אומר, אין לי שום דבר, להורים שלי יש בעיה, לא לי. ילד שלא מכיר בבעיה, לא יוכל לעשות תהליך, אוקיי?
גם בתוכנית הקודמת, זה מדהים איך הדברים קשורים על מה צריך בכדי להיות מורה נהיגה שמתאים ללמד אנשים הפרעת קשב, כן? דיברנו על באמת מה שאומר עליהם ככה בתוך מסגרת. ואמר מורה הנהיגה, יניב, שכמו בחינוך, גבולות ולא לוותר ולחזק על החיובי, אז גם כאן אותו דבר. איך אפשר לדבר או לעשות משהו עם ילד שההורים מסתירים ממנו את העובדה שיש לו הפרעת קשב?
לא. אם הם מסתירים ממנו זה משהו אחד. אבל בדרך כלל הילד פוגש את הבעיית קשב וריכוז והוא יודע. יש הרבה ילדים דרך אגב שבאים להורים שלהם ואומרים, יש לי בעיית קשב וריכוז. כן, יש להם מודעות. ברגע שילד מכיר בזה וברגע שילד אומר, רגע, אני רוצה לעזור, אני רוצה משהו לעשות בשביל עצמי ויש מלא ילדים כאלה, יש תהליך. יש לנו סיפור של...
כמו באימון אגב.
באימון גם.
אימון כזה ואימון מוחי.
נכון.
בלי, זה בדיוק השאלה שאני שואלת ההורים. גם אם הילד בן 11, אם הילד רוצה. כי זה שההורי רוצה זה לא מספיק. ומוכרחים לגייס את המוטיבציה וההחלט של הילד.
כן.
אותו דבר. אז מה קורה במידה וילד לוקח ריטלין או כל טיפול תרופתי אחר?
קודם כל, גם אם מישהו לוקח תרופות, עדיין חובה לעשות הטנגו. לאור ניסיוננו, אימון מוחי זה דבר אחד, ריטלין זה דבר אחר. והיה וכיתוב, ואפשר קצת להוריד, כמובן בהנחיית רופא, אנחנו לא מתערבים בקטע של תרופות, וההורים מורידים את התרופות ורואים אחרי תהליך מסוים, שיש תוצאות שהילד רכש, הרבה פעמים מורידים. אז אני לא רוצה להגיד כן מורידים, לא רוצה להגיד, אבל גם אם לוקחים תרופות עדיין, כדאי שבן אדם ילמד על עצמו, איך
זה משפיע עליו?
שיהיה מודע לקשב הריכוז, שיהיה מודע לזה של, שיש דברים שאפשר ללמוד אותם ולפתח. כי ריטלין זה משהו מאוד מאוד טכני, והילד משנה את המצב רוח שלו מהבוקר לערב, וזה נורא.
אז בכלל אני תוהה עכשיו, הורים בוודאי שואלים אותך, האם שהוא יעשה טנגו עם הריטלין שהוא לוקח כל הזמן?
אז זאת שאלה מצוינת. האם לעשות כשהוא
בא לבית ספר או לעשות בערב?
זאת שאלה מצוינת. מה שאנחנו ממליצים זה כזה דבר, הורה ששולח את הילד שלו עם את הילד לבית ספר עם תרופה, יכול לעשות שני דברים. או לעשות רבע שעה אפילו לפני שיוצאים לבית ספר, זה ממש מומלץ, אבל יודעים שאין זמן, זה קשה. אז
שלהם לקום
עם בערב, בדיוק. אז בערב כשההשפעה פחות או יותר פגה, לא לעשות את זה בשיא שלה, המשיא שלה מתרחש בבית ספר. אז כשאחר הצהריים או בשעות הערב כן לעשות, ויש לנו סופי שבוע, ויש לנו חגים, ויש לנו מספיק זמנים שאפשר לא לעשות.
בעצם אפשר לחלק, נניח ככה אם יש קושי עם השעות באמת, אז אפשר לעשות בשישי שבת ופעם פעמיים נוספות באמצע שבוע?
בדיוק, אז כן, משהו כזה.
לא מוכרח להיות רצף?
לא מוכרח. לא מוכרח להיות רצף. זה חימון על בסיס התמדה, אבל לא חייב הרצף, וסופי שבוע זה מצוין למצוא את הזמן.
אז מה עושים אחרי שנגמרה התוכנית? הסתיימה התוכנית שאני אמורה להתאמן עליה?
יפה, עכשיו פה יש כל פעם בן אדם שואל את עצמו, אם השגתי שיפורים, האם אני רוצה לשפר עוד, או האם מספיק לי, זה טוב לי.
זה בדיוק אותו מקרה של המתאמנת שלי.
כן. אנשים בדרך כלל רוכשים יכולות מסוימות, והם אומרים, טוב לי עכשיו, אני הרבה יותר טוב מאז, סבבה, אני רץ לחיים שלי אחרת. ולא תמיד צריכים התוכנית.
וואו.
לא.
נשמע מרתק. כן. כמה שנים קיים את
הסנגו? אנחנו, המיזם התחיל ב-2006-2007, השיווק למעשה התחיל ב-2008-2009, אז אנחנו ככה איזה 7-8 שנים בפיתוח ובלימוד ובעברה לשפות. דרך אגב, אנחנו בינלאומים, הולכים למדינה בכל העולם. זה ארצות הברית ואוסטרליה וסינגפור, ומוסדות גדולים קונים שם.
כמה יופי שאנחנו חיים היום בדור כזה שככה יש יותר ויותר כלים לעזור לאנשים עם הפרעות קשב וריכוז.
נכון.
ריקי, תודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה רבה.